שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו לומדים היום בעזרת השם דף נון במסכת שבת. שיהיה הלימוד הזה בעזרת השם לעילוי נשמת הרב הבר וכל הנפטרים בכלל מהקורונה, מעם ישראל, ולבשורות טובות ולרפואה שלמה ולגאולה שלמה בעזרת השם. טוב, אנחנו מתחילים במילים בגזי צמר. בשורה החמישית מלמטה בדף ממתת עמוד ב', אמר רבא, לא שנו אלא שלא תמן בהן, אבל תמן בהן מטלטלין אותן. אמרנו במשנה שמותר לטמון בגזי צמר, אבל לא מטלטלים אותם. הגזי צמר, מה אמרנו עליהם? אמרנו עליהם שגזי הצמר הם בעיקרון דבר יקר, זה לא סתם איזשהו פסולת שעומדת להטמנה. זה דבר שהוא יקר. ולמה הם מוקצה? מוקצה הם מחמת חסרון כיס, כי הרי משתמשים בהם. משתמשים בהם להכנת בגדים וכו'. אבל אמרנו ככה, אז היות ואפשר להשתמש בהם להטמנה, אבל אמרנו, בכל מקרה, הם מטלטלים אותם כי הם מוקצה. זה שפעם אחת השתמשו בהם להטמנה, זה עדיין לא אומר שהם עכשיו עומדות כבר להטמנה קבוע, אז לכן הם עדיין מוקצה, כי הם עדיין עומדות להריגה. אנחנו עדיין בממתת עמוד ב' למטה. אבל זה אומר רבא, אמר רבא, לא שנו אלא שלא תמן בהם. כל מה שאמרנו בעצם המשנה אמרה שתי הלכות. אמרה שבאמת אפשר לטמון בגזי צמר, אבל אמרה שאין מטלטלין אותה, כמובן כשהוא לא באופן כזה שהוא לא תמן בהם, אז הם מטלטלים אותם כי הם מוקצה, אבל אם הוא כבר תמן בהם, אז הוא כבר ישתמש בהם, הוא מראה שהם עומדות להטמנה, אם ככה, אז כבר אפשר לטלטל אותם. זה בעצם הוא אמר, אומר רב המשנה בעצם אומרת שתי הלכות, אומרת הגמרא, אי טיבי אומר רבנן בריומי, כן, אמרנו שזה אחד שהגיע פעם ראשונה ללמוד לבית המדרש של רבא. אז הוא מקשה לרבא, תומנים בגזי צמר ואין מטלטלין אותן. ומה ההמשך? כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי ואין נופלות. מה אנחנו רואים? שלמרות שכבר תמן בהם, למרות שהוא תמן בהם, איך הוא יכול להוציא את הקדרה שלו? הוא נוטל את הכיסוי ואין נופלות. כתוב פה במפורש, שמה? שלמרות שהוא תמן בהם, עדיין הם מטלטלים אותם. מה רבא אמר לנו? לא, אם הוא כבר תמן בהם, אז כבר אפשר לטלטל אותם. לא, פה כתוב במפורש, שלמרות שהוא תמן בהם, עדיין, צריך להוציא את הכיסוי, והם נופלות מאליהם, הם עדיין מוקצה לטלטל אותם, אסור לטלטל אותם ככה בידיים. באמת הגמרא מכוח השאלה, זו דוחה את הדברים של רבא כפי שהבנו אותם, אלא אומרת ככה, אלא יתמר אחי יתמר. אמר רבא, לא שנו, אלא שלא יחדן להטמנה. אבל יחדן להטמנה, מטלטלים אותם. אם הוא ישתמש בהם להטמנה, אבל באופן זמני, הוא לא ייחד את הגזי צמר אלה להטמנות, אלא הוא לקח גזי צמר שעומדות להריגה וכו', והוא תמן בהם, אז הם עדיין מוקצה. אבל אם הוא ייחד אותם להטמנה, זהו. אז עכשיו אפשר כבר לטלטל אותם. אומרת הגמרא התמרנמי, כך מצאנו עוד, כי את ערבין, אמר רבי יעקב, אמר רבי אסי בן שאול, אמר רבי, לא שנו, אלא שלא יחדן להטמנה, אבל יחדן להטמנה, מטלטלים אותם. ברגע שיחד אותם להטמנה, כבר אפשר לטלטל אותם. פה נצטרך אבל להבין גם מה החידוש, כי אם הרי הוא יחד אותם להטמנה, עכשיו עומדים להטמנה. אז מה החידוש? מה החידוש שאם הוא יחד אותם להטמנה, אז אפשר לטלטל אותם? טוב, מי שרוצה להגיד לנו מה החידוש, יש לו רעיון, ישלח לי בהודעה בוואטסאפ או בזום, הוואטסאפ שלי, כבר אמרתי כמה פעמים, מספר שלי 050-229-0054. טוב, רבינה אומר, רבינה רוצה להסביר את דברי רבא כפי שהבנו אותם בהתחלה. שאם באמת הוא תמן בגזי הצמר, אז כבר אפשר לטלטל אותם. ואז הקשנו בעצם מהמשנה, למה באופן כזה שהוא תמן בגזי הצמר, היה צריך בכל זאת לקחת את המכסה והם יפלו מאליהם, לכאורה היה מותר לקחת אותם והם לא מוקצה. אלא אומרת הגמרא, מה שכתוב במשנה, בשל אפתק שנו. אפתק זה כאלו גזים, רשי אומר, מערכה גדולה שעורכים ומושיבים להקצותן לסחורה. הם, הבגדים שמדובר עליהם, המשנה, הם עומדים לסחורה. הם כבר עומדים למחירה. זה ברור שהם לא עומדים לשימוש של התמנות. היות וככה, היות וזה כבר נעשה בהם מעשה, הם עומדים לסחורה, אז זה שהוא תמן בהם פעם אחת, זה עדיין לא מוציא אותם מדי זה שהם עומדים לסחורה. ואז הם כן נשארים מוקצה. ומילא, בשל אפתק, צריך ליטול אותם והם יפלו מאליהם, ולא לקחת אותם לבד. תניא נמי אחי, גזי צמר של אפתק, אין מטלטלין אותם. ואם התקינן בעל הבית להשתמש בהן, מטלטלים אותם. הכוונה, אם הוא ייחד אותם להטמנה, אז כן מטלטלים אותם. טוב. בסדר? בסדר. טוב. תנא רבא בר בחנא קמיה דרב. חריות של דקל שגדרן לעצים ונמלח עליהן לישיבה, צריך לקשר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין צריך לקשר. הוא תני לה והוא אמר לה, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. על מה מדובר? חריות של דקל, זה ענפים של דקל, כפות מרים כאלו. והוא קצץ אותם לשום עצים, הוא רוצה להבעיר אותם, להסקה, הוא רוצה להסיק בהם את התנור שלו. ואז הוא נמלח עליהם, הוא רוצה עכשיו לשבת עליהם, קום לשבת סתם על הרצפה, רוצה לשבת עליהם. עכשיו, המחשבה שלו לבד, זה שהוא רוצה לשבת עליהם, היא לא מספיקה כדי להתיר לו לשבת עליהם, אלא הוא צריך לקשר. הוא צריך לעשות איזושהי פעולה שתראה שהם עכשיו לא עומדים להעסקה. הוא צריך לקשור אותם ביחד, נניח, הגמרא אומרת, ככה הוא מוכיח שכבר עומדים לישיבה, הם לא עומדים סתם להעסקה, כי הוא כבר קצץ אותם להעסקה. ואז הם מוקצה, כי אסור להסיק בהם בשבת. עכשיו הם, אין להם שימוש המותר בשבת. אם הוא רוצה להראות שהם עכשיו הופכות להיות ספסל, אז הוא צריך לקשור אותם.
יש משהו שונה בדרך שהוא גוזר אותם, שהם
מייחד
אותם, או שזה רק במחשבה? זאת אומרת, לא שונה הצורה שהוא מסיר אותם מהעץ?
לא, לכאורה לא שונה. חותכים אותם מהעץ. אם הוא עשה את זה לצורך עץ, לצורך להסיק, ועכשיו הוא רוצה לשנות, המחשבה לבד לא מספיקה. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין צריך לקשר, מספיקה המחשבה. והוא תעני לה, והוא אמר להלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שמספיקה המחשבה להלכה, מספיקה המחשבה כדי להתיר את החריות של דקל הללו כדי לשבת עליהם. טוב, איתמר, יש פה מחלוקת המוראים בדבר הזה. רב אמר, כושר, צריך לקשור אותם כדי להוכיח שהם עומדות לישיבה, עוד מבעוד יום, עוד מיום שישי. ושמואל אמר, חושב, מספיק רק לחשוב. ורב אסי אמר, יושב אף על פי שלא קישר ואף על פי שלא חישב. אמר פה משהו עוד יותר מקל. אם הוא יושב עליהם מיום שישי, אפילו אם הוא לא חשב להוציא אותם מגדר של להסקה אלא לגדר של ישיבה, אלא בעצם זה שהוא ישב, אפילו לא קשר ואפילו לא חשב, זה לבד מוכיח שהוא מתכוון גם לשבת על זה. אומרת המרביש, למה? רבו דאמר כתנא קמא, שמה שצריך לקשור? ושמואל נמי הוא דאמר כרבן שמעון בן גמליאל, שמספיק לחשוב ולא צריך לקשור. אלא רב אסי דאמר כמן, כמו איזה דעת תנאים הוא אומר. אומרת הגמרא, הוא דאמר כי אי תנא דתניא, יוצאין בפקורין ובציפה בזמן שצבאן וקרחן במשיכה. לא צבאן ולא קרחן במשיכה, אין יוצאין בהם. ואם יצא בהן שעה אחת מבעוד יום, אף על פי שלא צבא ולא קרחן במשיכה, מותר לצאת בהן. מה זה הדברים הללו? בוא נראה רש"י. פקורין, בשליש העמוד למעלה בערך, פשטן סרוק שנותנים על המכה. סוג של איזה תחבושת או פלסטר או משהו כזה. בציפה, צמר מנופץ, הניתן על המכה, גם אותו שמים. איזה סוג של איזשהו בד, שאדם שיש לו פצע או מכה, הוא שם את זה. אז מה כתוב? שאפשר, שאדם יכול לצאת בשבת לרשות הרבים. אנחנו יודעים שאדם יכול לצאת עם בגדים. אז אם... מה התנאי שהוא יוכל לצאת עם זה ולחשב כבגד? או כמשהו אחר, יש פה מחלוקת ראשונים, בוא נראה. אז אומר רש"י, בזמן שצבן בשמן, גלי דעתי דלמכה קיימי, להניחן עליה בשבת, דלאו לרפואה נינו. אלא שלא ישרטו מלבושה ותמכתו, ואב עלי כמלבוש ואלמה. דאלמה, אבל לא צבן בשמן, דלאו מלבוש נינו, אבל הם עשוי, והם יוצאים בו לרשות הרבים. אומר רש"י, אם הוא צבע בשמן, אז הוא מראה שזה בעצם סוג של בגד. זה בגד שהתפקיד שלו, שהבגדים החיצוניים שלו לא ישפשפו לו את המכה. אבל זה בגד, זה לא מסוי. בסדר? זה לא מסוי. אבל אם הוא לא עשה את זה, אם הוא לא צבע בשמן, זה נחשב מסוי ולא יוצא עם מסוי לרשות הרבים, לרשות היחיד בשבת. אבל, אומר רש"י, ואם יצא בהן שעה אחת מבעוד יום, הגמרא ממשיכה. מותר לצאת בהן. למה? אם הוא כבר יצא מבעוד יום, עם התחבושת הזאת, הוא לא שם אותה בשבת. הוא כבר הולך עם זה כתחבושת. אז הוא מוכיח במעשיו שזה לא מסוי. זה נועד למלבוש. ככה יוצא שרב אסי אומר כמו הדעה של התנה הזאת. אבל אנחנו נגיד שיש פה מחלוקת ראשונים לגבי איך להסביר. באמת רש"י הסביר את הכל בצורה של האם זה נחשב מלבוש או לא נחשב מלבוש. זאת אומרת, רש"י הסביר שברגע שהוא משך בשמן זה נחשב מלבוש, אבל אם לא, זה מסוי. אבל יש ראשונים אחרים שלא הסבירו באופן הזה. שמה? נו, תגיד. שאינם מוכנים. כן, האם זה נחשב דבר המוכן או לא דבר המוכן? האם זה נחשב, יפה מאוד, האם זה נחשב, תוספות אומרים, האם זה נחשב מוכן, מוכן לשימוש הזה? כי אם הוא לא עשה זה, עוד לא מוכן, ואם הוא עשה זה, זה מוכן. יפה. יופי, ככה אני תמיד צריך לעצור באמצע כדי לשמוע את קולך. טוב. אז הנה יוצא לנו שרב אסי, הוא אומר ככה. כמו התנה הזה, זה שהוא שם את זה בעוד יום, אז זה בעצמו מוכיח, או לפי רש"י זה מוכיח שזה מלבוש, או תוספות אומר שזה מוכיח שזה מוכן. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב אשי, אף עננה מתנינה, הקש שעל גבי המיטה. אנחנו יודעים שפעם לא היו מזרונים סימונס עם קפיצים, או עם ספוג, אני יודע, מכמו שמכינים את המזרונים היום. אז היה קש על מיטה. עכשיו, סתם קש הוא דבר שהוא מוקצה. אבל, כן, קש הוא לרוב, הוא עומד, או שמכינים לו לבנים, או עושים לנו עסקה, דברים שלא עושים בהם בשבת, זה מוקצה. אבל הוא היה על המיטה. סתם הניחו אותו. היה אפשר לשים את הקש גם לצורך איזשהו מזרון, לרקח את המיטה. אבל הקש הזה, לא פיזרו אותו למזרון. אם שמו אותו כבר מראש כמזרון, כדי שהוא יהיה נוח, ודאי שאפשר להשתמש בזה, כי ייחדו אותו לזה. אבל פה היה מדובר בחבילה של קש שלא ייחדו אותה לצורך ישיבה. ואז אדם החליט שהוא רוצה לשכב. האם מותר לו לשטוח את הקש בשבת? לא, כי זה מוקצה. אז כתוב, לא ינענעו בידו, אבל מנענעו בגופו. וטלטול כלאחר יד כזה, כדי שאוכל לשכב. אבל אם היה מאכל בהמה, או שהיה עליו קר או סדין מבעוד יום, מנענעו בידו. אז זה אומרת הגמרא, שמאמינה. מה כתוב? שאם היה קש, מאכל בהמה, אז הוא לא מוקצה. הקש מיועד למאכל בהמה. או שהקש היה מכוסה, כבר חיסו אותו בסדין, נניח באופן כזה שהוא לא פרוס, כי אז חיסו אותו בסדין, שזה מראה שהוא כבר רוצים להשתמש בו כמזרון או כרית, אז מותר כבר לטלטל אותו.
אני חושב שאתה לראות פה את רשי, שאתה אומר שסתם לטינה כאן, לבנים,
לטינה, כן.
זה משהו מופתי של לחתינה.
כן.
מה הבעיה לכתחילה עם
בקש? שמה?
להבין בעצם מה הבעיה לכתחילה עם בקש.
כי הוא מוקצה. נכון, עכשיו, שוב, יש פה גם דיון לגבי איך אפשר לטלטל אותו, הרי לכאורה כלאחר יד זה לא מספיק. אם הוא מוקצה מחמת גופו, אז בין הצד זה לא מספיק, אז צריך ממש לטלטל אותו. יש מסבירים, יש פה כמה הסברים. למה מותר לטלטל את הקש עם הגוף? אז שוב, יש פה כמה הסברים. בעל המאור כתב שבאמת יש מחלוקת האם טלטול מן הצד מותר במוקצה מחמת גופו. אז בעל המאור כתב שהגמרה שלנו היא לפי הדעה שאומרת שטלטול מן הצד מותר במוקצה מחמת גופו, אבל מי שסובר שטלטול מן הצד אסור במוקצה מחמת גופו, אז הוא לא יסבור כמו הגמרה הזאת, כי איך הוא יכול להזיז עם גופו את הקש? אבל רוב הראשונים לא מסכימים ככה, אלא הם אומרים שטלטול מן הצד הוא אסור, אלא אם כן מטלטלים לצורך דבר המותר. עכשיו, מה הכוונה? אם אדם נניח נוטל צנון מן הארץ, מותר לו לקחת את הצנון. נניח שהוא כבר תלוש, אבל רק היה טמון בארץ, ככה שכדי שלא יתקלקל, ככה הם היו שומרים את הירקות שלהם, אז גם אם הוא ייקח וקצת ייפול חול, בסדר, לא נורא. צורך דבר המותר. טוב, אבל כאן צריך לומר, שהיות והוא צריך את המיטה, ואי אפשר בלא שיזוז הקש, או משהו כזה. טוב. אז שוב, יש כאלה שמסבירים שהוא כאילו רק שוכב וזז לבד. אז ככה זה יהיה מותר. אומרת, הגמרא מנתא, נדה פליגא לידי רבן שמעון בן גמליאל. מי הוא התנא שחולק על רבן שמעון בן גמליאל, וסובר שצריך לעשות מעשה בחריות של דקל, ולא מספיק שחושבים, אומרת הגמרא, רבי חנינא בן עקיבא, שמה אנחנו רואים? דחיית הרב דימי, אמר זעירי, אמר רבי חנינא, פעם אחת הלך רבי חנינא בן עקיבא למקום אחד ומצא חריות של דקל של גדרום לשום עצים, כוונה שקצצו אותם לשום עסקה, ואמר להם לתלמידיו, צאו וחישבו כדי שנשב עליהן למחר. הנה, הוא אמר שתחשבו שאנחנו נשב עליהן למחר, ולא ידענה, אני לא ידעתי למה הוא התיר ככה, איבט המשתה אהבה, איבט האבל, והאם היה שם בית המשתה או בית האבל, מה מיוחד בדברים האלה? שיש בהם איזושהי תרדה מיוחדת, אומרת הגמרא, מדקה אמר איבט המשתה אהבה, איבט האבל אהבה, מה אנחנו מבינים? דווקא בית האבל או בית המשתה, דטרידי, לכן הם לא יכולים לקשור את זה מבעוד יום, אבל אחה, קשר אין, לא קשר לא, מעניין, דווקא מקומות שיש בהם טרידה ולא יספיקו לקשור מבעוד יום, אז הוא יתיר לחשוב. משמע שאם זה אין טרידה מיוחדת, הוא דרש לקשור והוא לא קיבל לדעת רבן שמעון בן גמליאל. מעניין, אז מה, אז מה אם הם טרודים? אז מה קרה? אז אם הם טרודים, אז מה זה אומר? אז לא להגיד, התוספות ראש אומר, אם יש טרידה מיוחדת, אז הקלו עליהם. הריטב"א הסביר שבעיקרון המחשבה לבד היא מספיקה, אבל במקום שאפשר לעשות מעשה, אז הוא דרש, אז הוא חייב. וסתם ככה, זה הדרך הרגילה, הוא חייב. למרות שמעיקר הדין מחשבה מועילה, אז הוא חייב, אבל במקום שיש בו טרדה מיוחדת, אז הוא לא חייב. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אנחנו יודעים שבבתים פעם, הבתים היו עם חול על הרצפה, הם לא היו מרוצפים. ולפעמים היו משתמשים בחול כדי לחסות חול, או אפילו מרגליים, אפילו צועה בבית. הם חסים את זה, עם חול. אמר רב יהודה, מכניס אדם מלוא קופתו עפר, ועושה בה כל צורכו. מה הכוונה? אדם יכול להכניס בערב שבת מלוא קופתו חול. ואז הוא יכול להשתמש בחול הזה לחסות מה שהוא רוצה בשבת. והאפר הזה הוא לא יהיה מוקצה. דרש מרזוטרא משמי דמרזוטרא רבה, והוא שאיחד לו קרן זווית, אם הוא סתם זורק את החול באמצע הבית, אז הוא מתפזר והוא בטל אל החול שברצפה. כדי שהחול הזה לא יהיה מוקסה, הוא צריך לשים אותו באיזשהו קרן זווית. יש שם, והוא יודע שהחול הזה הוא עומד לצורך כיסוי הדברים בשבת. בסדר? אומרת הגמרא, אמרו רבנן כמי דרב פאפה, כמן, כרבן שמעון בן גמליאל. דאי כרבנן, אמרי באינן מעשה. אז זה אומר שמשנתנו רבן שמעון בן גמליאל, שמספיק שהוא ישים את זה באיזה קרן זווית ויחשוב, כי רבנן אומרים, צריך לעשות מעשה בחול הזה. ולא מספיק שהוא רק, שם, שהוא רק חושב להשתמש בו בערב שבת.
בעצם נתינת החול בקרן זווית
מעשיית
מעשה?
מעניין, מה אתה אומר? חשבתי על זה. כאילו לראה שכשאדם שם חול על הרצפה, הוא צריך לחשוב. אולי צריך לשים אותו בקופה, להשאיר אותו בקופה אולי. אני
חתכי, יש פה זה משהו טיפה שונה.
שמה?
הוא מכניס עפר, אז הוא לא כאילו לוקח משהו מהבית. זאת אומרת, למרות שהבית...
אולי ככה הם היו רגילים, שמכניסים עפר כדי לחסות.
שדווקא בזה שהוא מכניס
אחר,
לא, יש בזה משהו
מיוחד,
שהוא צריך יותר
כי... אז הגמרא לא מבינה, הגמרא מבינה שעצם זה שהוא שם, ומספיק שהוא חושב זה רבן שמעון גמליאל, כי הוא לא עושה מעשה. אולי לעשות מעשה זה להשאיר אותו בקופה. אולי לעשות מעשה זה להשאיר אותו בקופה, ולא לפזר אותו. אולי אתה שם ברגע זווית, זה מתפזר לכל הכיוונים.
זה בעצם מעשה לגריאות.
כן. טוב. אמרו לאור רבנן, אמר לאור רב פאפה, אפילו תימא רבנן, אולי זה חכמים? עד כאן לא קאמרי רבנן דבעינן מעשה, אלא במידה דבר אבידה בי מעשה, אבל במידה דלא בר מעבדה בי מעשה, לא. זאת אומרת, אולי כל מה שהדעה שחולקת הרבן שמעון גמליאל, היא אמרה שצריך לעשות מעשה בחריות של דקל נניח, שאפשר לקשור אותה, אבל פה בחול הזה מה אפשר לעשות? אי אפשר לעשות בהם מעשה כדי ליחמה, לקשור אותו, מה נעשה? שוב, אני חשבתי אולי אפשר היה לשים אותו, להשאיר אותו בקופה מיוחדת שיכתבו, כאן על הקופה יהיה נועד לכיסוי, אני יודע, אבל הגמרא לא מביאה את זה, ואומרת שזה לא נחשב, שבדבר הזה לא נחשב שאפשר לעשות מעשה, ולכן אולי גם רבנן יודו שמספיק רק לחשוב, לייחד את זה לצורך כיסוי בשבת וזה לא יהיה מוקצה. אומרת הגמרא, נעימה כתנאי, מחלוקת תנאים בדבר הזה. כתוב, בכל חפין את הכלים, חוץ מכלי כסף בגרטקון. הכוונה, היו מנקים את הכלים, היו לוקחים איזשהו אפר ומשפשפים את הכלים. ככה הם היו מתנקים. אז מותר להשתמש בחול או בדברים הללו לשפשף את הכלים, אבל את כלי הכסף אסור לשפשף אותם בגרטקון. רש"י אומר, כמין אפר שגדל בחבית של יין, וקוראים לו אלום, והוא עיקר תיקון לכסף, וגורר אותו, שהכסף רך, והוא ממחק, שהוא אב מלאכה. הכסף זה מתכת יחסית רכה, וכשהוא עושה את זה בגרקון הזה, זה הדבר שאיתו בעיקר משתמשים, הוא ממחק בכסף. וזה אב מלאכה, אז אסור לעשות את זה, אבל לכל שאר הדברים אפשר. אומרת הגמרא, נטר, זה סוג של אדמה שגם יש מנקים בת הכלים, וחול מותר. ויש לנו ברייתא נוספת, נטר וחול אסור. אומרת הגמרא, מה אליו באקה מפלגי, דמר סבר באינן מעשה, ומר סבר לא באינן מעשה, מה הכוונה? אולי דעה אחת אומרת, צריך לעשות מעשה כדי שהנטר והחול הללו לא יהיו מוקצה. והיות ואי אפשר לעשות בהם מעשה, אז אסור להשתמש בהם בשבת. ודעה שנייה אומרת, לא בעינן מעשה, מספיק שהוא יחשוב להשתמש בזה. ומילא הוא חשב, אז הוא יכול לנקות בזה. וכאן אנחנו נסביר את ההבדל בין הברייתות, ונגיד שזה הנקודת מחלוקת, זה עליהם הקטנאי. דעה אחת אומרת שבדבר שלא ניתן לעשות בו מעשה, לא צריך לעשות בו מעשה. ודעה אחת אומרת, כן, אם אתה לא יכול לעשות בו מעשה, אז זה נשאר מוקצה. אומרת הגמרא, לא, דוחה הגמרא. דחו לאלמה, לא בעינן מעשה. ואפשר רק לייחד אותם, ובכך זה יהיה בסדר. אבל לא קשיא. הרבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוון אסור. הרבי שמעון, דאמר דבר שאין מתכוון מותר. הנה, דעה אחת אומרת דבר שאין מתכוון מותר, ולכן מותר להשתמש בנטר וחול, ודעה אחת אסור, כרבי יהודה. וכמובן אפשר להגיד שבגרטקון, בכלי כסף גם רבי שמעון מודה, כי פה זה פסיק רישא, הוא לא יכול להגיד אני לא מתכוון, כי תמיד שמשתמשים בחומר הזה על כסף, היות והוא מתכת רכאי, זה יש בזה ממחק. אבל בשאר הכלים, בשאר הדברים, זה לא בטוח שזה ממחק. גם בכלי כסף, אם זה לא גרטקון, או בכלים אחרים, אז גם אם יכול להיות שיקרה, זה דבר שאין מתכוון, וזה לא פסיק רישא שזה יקרה. כנראה שהשילוב של כלי כסף שהם רכים והגרטקון שהוא ממחק, זה השילוב. כנראה מהגמרא אני מבין שבחול, בכלי כסף זה מותר, כי הוא לא תמיד ממחק, לפי רבי שמעון. אומרת הגמרא, במאי הוקים תלעד השארי, כרבי שמעון, אתה אומר לי שהדעה שמתירה להשתמש בנתר וחול, זה רבי שמעון, כי דבר שאין מתכוון מותר לדעתו. אימא סייפה, מה כתוב? אבל לא יחוף בהם, שערו. לא, אסור להשתמש בדברים, בנטר וחול לחפוף את שערו. ואי רבי שמעון, מי ישרא קשרי? הרי רבי שמעון הוא מתיר. דתנן, איפה ראינו את זה? במשנה במסכת נזיר. חופף ומפספס, אבל לא סורק. אדם יכול לשפשף את הראש שלו עם חול, אם הוא נזיר. או לפספס, הכוונה להפריד את השערות, אבל לא לסרוק. פה אי אפשר לסרוק, גם לרבי שמעון, כי פה ודאי שהוא תולש שערות. זה פסיק רישא. החייבים להגיד שהמשנה שם היא רבי שמעון, כי חופף, הוא מפספס. הרי רבי יהודה לא יתיר את זה, הוא עלול לתלוש. אז חייבים להגיד זה רבי שמעון. אז למה אתה אומר לי, לכאורה, אם רבי שמעון אומר שם שהוא חופף ומפספס, ולכאורה אין הבדל בין האיסור של הנזיר לתלוש לאיסור בשבת לתלוש, אז למה רבי שמעון בהמשך המשנה שלנו אומר, אבל לא יחוף בהם? למה? מחשש שמה הוא יתלוש? הרי בנזיר אתה לא חושש. ולכאורה בשניהם זה אותו איסור תורה, ושניהם זה דבר שאין מתכוון. אומרת הגמרא, לפי זה באמת זה דחייה, אלא אה ואה רבי יהודה. חייבים להגיד שהכל זה רבי יהודה. כי רבי שמעון היה מתיר לו גם לחפוף עם עם הנטר. אי תלוש, יתלוש, הוא לא מתכוון. אה ואה רבי יהודה. ותרתנאי על יבדי רבי יהודה. כן, יש לנו דעה אחת שהוא מתיר לגרד כלי כסף בנטר וחול. וגם הדבר שאין מתכוון שהוא אסור. אז לכאורה, תסביר, אומרת הגמרא, תרי תנאי עלי בדי רבי יהודה. היי תנאי עלי בדי רבי יהודה, סבר גריר. והי תנאי עלי בדי רבי יהודה, סבר לא גריר. תנא אחד אומר שחול הוא גורר וממחק את כלי הכסף, ולכן אסור להשתמש בנטר וחול. ותנא אחד אומר, זה לא גוריר, ומילא אין בזה עניין של ממחק, הוא רק מנקה, ולכן זה מותר. אבל לו יצוער שזה עושה, זה דבר שאני מתכוון, זה אסור. פשוט יש פה מחלוקת, האם זה באמת נחשב ממחק או לא. כן. אומרת, במה יוקים, לא צריך להגיד שזה מחלוקת במציאות, אלא אולי זה עושה איזה משהו. האם המשהו הזה זה מוגדר ממחק או לא? זה לא צריך להגיד שזה מחלוק, אלא האם ההגדרה הזו היא מספיקה. אומרת הגמרא, במאי הוקים תקי רבי יהודה, אימא סייפה, אבל פניו ידיו ורגליו מותר. איך יכול להיות שהוא יכול לשפשף על הגוף שלו נטר וחול פניו ידיו ורגליו? הרי הוא יכול בפנים שלו לתלוש שערות בזקן, הרי רבי יהודה עושה דבר שאין מתכוון. אומרת הגמרא, המעבר שיער, אז תרוץ, מתרץ את הגמרא, איבא איתימה, בקטן, שאין לו זקן, והיא בהיתימה באישה, גם שאין לה, והיא בהיתימה בסריס, שלא גדל לו זקן. רק באופן הזה מותר לו לגרר על הפנים, אבל האדם רגיל, שיש לו זקן, אז אסור לו. כי דבר שאני מתכוון, אסור. אמר רב יהודה, אפר לבינתה שרי. אמר רב יוסף, כוספה דייסמין, דייסמין, כוונה פסולת של שום, סום סום, שרי. אמר רבא, אפר פלפל לשרי. בוא נבין מה זה הדברים. אפר לבנתה זה אפר לבנה קדושה. או יש כאלה שמסבירים, אפר של לבונה. הדברים האלה זה דברים שלא משאירים שיער. הם רכים יותר. רב יוסף אמר, כוספא דייסמין, פסולת הסומסום. ורבא אמר, אפר פלפל לשרי. אבקת הפלפלים השחוקים. זה לא דברים שמסירים שיער. הם לא קשים כמו החול והנטר. טוב, אמר רב ששת, בירדה שרי. מה זה בירדה? מהי בירדה? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, זה מין איזה תערובת שהמרכיבים שלהם כדלקמן. מי שרוצה להכין בירדה בבית שיזכור, טילטה אהלה. מה זה אהלה? איזשהו שורש של עשב אז השליש אהלה, כן, משתמשים בו להסיר שיער, הוא חזק. וטילת אס, השליש זה הדסים, וטילת סיגלי. זה סוג של עשב שיש בו שלושה עלים. אז אם בתערובת הזו, בתערובת הזאת זה בירדה, אז שרי, בתערובת הזאת. אבל לפי זה, אם יש יותר אחוזים של אהלה, של החלק הקשה יותר, אז אסור. למה? כי אז כן כבר משאיר שיער. אמר רב נחמיה בר יוסף, כל איכה דלי קרו באהלה שפיר דמי. כל עוד הוא דעה חולקת, ואומרת, כל עוד אין בבירדה יותר מרוב, יותר מ-50 אחוזים, אהלה, אז זה מותר. כי זה נחשב עדיין תערובת שלא משאירה את השיער. באו מיני מרב ששת. מהו לפצוע זיתים בשבת? אנחנו יודעים שזיתים, מי שקונה נניח כל מיני סוגים של זיתים בשוק, אז יש סוג של זיתים שהם שבורים כבר, פצועים. הם לא שלמים, אלא כבר נתנו עליהם, נתנו עליהם איזושהי מכה. רש"י מסביר שזה נועד למתק, רש"י, בליצה בלעז על הסלע, למתק מרירותו. זה ממתק קצת את המרירות. במכה הזו יוצא קצת מיץ מהזית, אבל זה ממתק את מרירותו. מהו לפצוע זיתים בשבת? האם מותר לעשות את זה? או שזה נחשב תיקון, תיקון אוכל. אולי אסור לעשות את זה בשבת. אמר לו, וכי בחול מי יתירו? אתה שואל אותי אם בשבת זה מותר, מי יתיר את זה ביום חול? אומרת הגמרא, כסבר משום הפסד אוכלין. יש פה הפסד אוכלין? אז גם ביום חול זה אסור, אל תשאל אותי על שבת. ודאי שבשבת זה אסור. מה העניין הזה של משום הפסד אוכלין? אז שוב, ורשי, משמע, שעושים את זה כדי למתק את המרירות. וכשהוא מסביר שהוא הפסד אוכלין, למה? המשקה הולך ומפסידים חלק מהמית של הזית. אז מה, בשביל למתק, אז אתה מפסיד חלק מהזית? שוב, רש"י במקום אחר, בתענית, בדף חף, הוא אומר שהבעיה בהפסד אוכלים זה ביזוי אוכלים. ובביזוי אוכלים אדם מראה לקדוש ברוך הוא כאילו הוא מזלזל בטובה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו. ככה רש"י. אבל הרבה ראשונים מקשים על רש"י, שלכאורה, לכאורה זה תמוע. למה? כי אם הדבר הזה נעשה כדי לתקן את הכלי, את האוכל, כדי למתק אותו, זה הדרך שמכינים. כל מיני אוכלים אנחנו מכילים באופן כזה שמשתמשים בפרי, וגם אם קצת מהרוטב עושה את זה כדי לאכול את הזית, הוא לא רוצה לזלזל בו. ככה הוא אוכל. לא ייתכן כאילו להגדיר את הדבר הזה הפסד אוכלים. וגם הם מקשים לכאורה מה הסוגיה הזאת קשורה אלינו. האם עכשיו העניין הזה של הפסד אוכלים קשור להלכות שבת? לכן, אז שוב, התוספות ישנים, הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א, הם אומרים שהפציעה של הזיתים היא כי הוא רוצה להשתמש בזיתים או במיץ שיוצא מהם או בזיתים עצמם, לפי, תלוי בפרשנים, כדי לנקות את הידיים או לשטוף את, לנקות את הפנים. עכשיו, עכשיו יש פה שאלה, האם יש בזה משום הסרת שיער? ואז זה הוא אומר, מה, ביום חול זה מותר? כי פה אתה לוקח משהו שהוא אוכל, ואתה משתמש בו רק לניקיון, זה כבר כן הפסד אוכלים. זה לא לצורך האוכל. ושוב, למרות שיש כאלה שאומרים שמותר, הרי אנחנו יודעים שמותר להשתמש במאכלים מסוימים לצרכים אחרים, כמו להשרות פשטן ביין, או לחבש בו בגדים וכולי, אז מה אתה שואל אותי עכשיו, האם מותר להשתמש בזיתים פצועים לניקיון? אז צריך לומר שכאן, כאילו כשמשתמשים, או שהם משתמשים ביין לזלף, שיהיה ריח טוב, אז משתמשים בגוף היין, אבל כאן הוא לא משתמש במיץ של הזיתים, הוא הולך לאיבוד, הוא לא משתמש בו בכלל, זה עוד יותר ביזיון. זה עוד יותר ביזיון. אז שוב, אמרנו, לפי רש"י, יש לנו פה עניין בכלל שקשור לא ללכות שבת אלא להפסד אוכלים, והוא אומר מה עם המיץ של הזית שהולך, ועל זה שוב מקשים לך זה קשור לפה, וגם לכאורה כן אי אפשר להגדיר את זה, ואז הם אומרים שהוא לא רוצה למתק את הזיתים כדי לאכול אותם אלא כדי להשתמש בהם לניקיון, ואז פה הדיון. אומר דם עליהם הפליגה, די שמואל, דאמר שמואל, עושה אדם כל צורכו בפת. אדם יכול להשתמש בפת. גם לעשות מזה קציצות, להרבב, אבל גם אם הוא רוצה להשתמש באיזה פת גדולה, לשם להשתמש בה כמגש ולהעביר עליה דברים ממקום למקום. ואתה אומר לי, ביזוי אוכלים? אמרי, פת לא מאיסה, אני מאיסה. הפת היא לא נמאסת בדבר הזה. בסדר, אם הוא שם עליה משהו והעביר איתו דברים, אחר כך הוא יכול לאכול אותה. אבל הזיתים הללו, שוב, לפי המחלוקת ראשונים, או להגיד המית של הזיתים שהולך לאיבוד, או להגיד שלפי הראשונים שהוא משתמש בהן ניקיון, והמית שלהם שהולך לאיבוד, זה הולך. זה הולך. המימר ומר זוטרה ורבשי אבויית ואייתו לקמיו בירדה. הביאו לפניהם בירדה, אתם זוכרים? דיברנו על המתכון הזה. המימר ורבשי משהו, השתמשו בו לרחוץ, מר זוטרה לא משה. לא השתמש בזה. אמרו לי, לא סבר למר להד, אמר רב ששת, בירדה שערי, מותר לרחוץ בו בשבת. אמר לו רב מרדכי, בר מיני דמר, אל תלמדו ממנו. למה? דאפילו בחול נמי לא סביר עלי, גם ביום חול לא סובר שמותר להשתמש בבירדה. למה? סבר לקיעי דתניה, מגרר אדם גילדי צועה וגילדי מכה שעל בשרו בשביל צערו. אבל, אם בשביל יפות אסור, מותר לבן אדם לגרד מעצמו דברים מלוכלכים כדי שהוא יהיה נקי. אם יש לו גלדי צואה, פה רנב מסביר שצואה, זה מלמולי זיעה יבשים, או מכה, כל דבר שהוא נועד רק להסיר ממנו, דבר שמלכלך אותו ומצער אותו. אבל אם הוא עושה את הדבר הזה לגרר בבירדה או בכל דבר אחר כדי לייפות את עצמו, זה אסור. רש"י אומר, משום לא ילבש. זה לא ילבש. לייפות את עצמו זה לא ילבש. שוב, אולי צריך להגיד, ואני אומר פה, לא, אנחנו לא אומרים להלכה, אבל לכאורה אולי לחשוב. יש הבדל בין שבן אדם יהיה נקי, לבין לעשות דברים שדרך אנשים לעשותם לצורך יופי. ואם אנחנו נגדיר איזשהו סוג של טיפול יופי כזה, שהוא לא נועד רק להסיר לכלוך ולהיות ברח נעים ומכובד, אלא ליופי מיוחד שנשים רגילות, זה יש בזה לא ילבש. וככה הוא סבר, שרק להסיר את הלכלוך יש, אבל בדברים האלה אני לא יודע מה אנשים עושים היום, הולכים לכל מיני קוסמטיקאיות ודברים כאלה, עושים, מוציאים כל מיני, אני יודע, עם הציפורניים, לא יודע. אם זה לנקוד, אם זה בשביל נקיות, זה משהו אחד. אם זה בשביל משהו שרק נשים רגילות לעשות אותו, אולי לגבר אסור לעשות אותו. ואינו כמן סברוה, למה הם סברו שמותר לעשות את זה? כי יד תניא, רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו, בכל יום, בשביל קונו. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם, משום שנאמר, כל פעל השם למענהו. למה? שגם היופי הוא נועד שבן אדם ישתמש בו, וככה יעללו את הקדוש ברוך הוא. ולכאורה גם אדם שרוחץ בשביל לייפות את עצמו, ולא רק בשביל להסיר את הלכלוך, זה מותר לשיטתם. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מטל צידה ונוטל שמה איתול, כתוב, רק אם הוא מטה את הקופה הוא יכול לקחת. אמר רבי אבא, אמר רבי חיה אבא רשי, הכל מודים שאם נתקלקל הגומה שאסור להחזיר. אמרנו במשנה שהוא לוקח רק אם הוא מטה כדי שלא תיפול הגומה. אבל החכמים אומרים, הוא יכול ליטול את הגדרה ולא חושש שמא זה ייפול. אז הוא אומר את הגמרא, אם זה נפל בכל זאת, המוחים נפלו וסתמו את הגומה, הוא לא יכול להחזיר. למה? כי זה מוקצה. אומר את המתנן, החכמים אומרים, נוטל ומחזיר. איך ידעמי? על מה מדובר? אידה לא נתקלקלה הגומה, שפיר קמרי רבנן. מה הבעיה? אם לא התקלקלה גם נוטל, מחזיר. מה החידוש? מה החכמים חידשו לנו שאמרו שמותר להחזיר את הגדרה לאותו קופה שלא התקלקלה הגומה? אלא לה, ואף על פי שנתקלקלה הגומה, והתירו לו להחזיר, ושהוא ידחוף את הקדרה באופן כזה שהם יזוזו הצידה. אומרת הגמרא, לא, לעולם דלא נתקלקלה. ואחה בחוששין כמפלגי, האם צריך לחשוש שמה תיפול הגומה? מר סבר חוששין שמה נתקלקלה הגומה, ואז אני לא מתיר לו לקחת בלעתות, מחשש שמה כשהוא יוציא זה יתקלקל, ואז הוא יבוא להסיר את זה עם הידיים, או לדחוף את הקדרה ולהזיז את זה באופן כזה שזה לא נחשב מן הצד וזה מוקצה. אומר סבר, חכמים סברו, אין חוששים. אבל אם זה באמת יתקלקל הגומה, אסור יהיה להחזיר את זה. אמר אבונה, אייס ליקוסטה. זה איזשהו סוג של צמח, רשי אומר, עשב הוא נאה למראה ולריח, ולהריח, הוא ממלאין כד אפר לך, ותוכבין אותו לתוכו, ונותנו לפני שרים. וכשהוא רוצה, נוטלו מריח, והוא מחזירו למקומו לתוך האפר. ומי בעוד יום דצה לתוך האפר, ושלפה, והדר דצה, אם הוא דחף את זה מבעוד יום, והוציא, ודחף בחזרה, אז הוא יכול להוציא את זה בשבת, שהרי הוא רחב מקום מושבה של הסליקוסטה, עכשיו זה כבר לא דחיפה מחדש ויזוז האפר המוקצה. אם הוא לא עשה את הדבר הזה, אז כשהוא ידחוף את זה בשבת, הוא מזיז אפר וזה מוקצה. אז דצה שלפה והדר דצה שריה. אילה וסיר, כי הוא יזיז את האפר.